טוב, שלום לכולם. אנחנו היום נמצאים בסמוך ונראה לימי הפסח הבאים עלינו לטובה, אז מן הראוי היה לדון במהות של הזמן הזה. וכידוע הזמן הזה נקרא בלשון חזל בתפילות: ותיתן לנו את יום חג המצות הזה זמן חירותנו באהבה, מקרא קודש זכר ליציאת מצרים. זמן חירותנו, הזמן הזה נקרא זמן של חירות, וכמובן שהחירות הזאת צריכה הסבר מה הכוונה באותה חירות. שהרי אנחנו אומרים את הזמן חירותנו הזה גם כשאנחנו משועבדים בגלות יוון, גלות אדום הארוכה, גם כשהוא משועבדים בגלות בבל, גם אנשים שהיו באושוויץ אמרו את זה. במחנות גם אמרו, ותיתן לנו את זמן חירותנו. איזה חירות? על איזה חירות מדובר? הרי עם ישראל בגלות עד ביאת המשיח. ואנחנו מדגישים את זה בתפילת ערבית, שאומרים שמה את סדר קיום המצווה של זכירת יציאת מצרים מדי יום ביומו, לילה ויום. אז בערבית אנחנו אומרים שם בתפילה באמת ואמונה, מכה בעברתו כל בחורי מצרים. זה המזכרה של מכת בחורות. ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. הוא הוציא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. איזה חירות עולם? מדובר על זמן שאנשים היו משועבדים, והבורא ייעד לעם ישראל ארבע גלויות לאחר היותם לעם, לאחר גאולת מצרים ומתן תורה. אז כשהתרחש גלות בית ראשון זה בבל, אחרי זה פרס ומדי, אחרי זה יוון, ואדום כבר 1930 שנה. אז איך אפשר לבוא ולומר ותקנו את זה תוך כדי הזמן הזה? את הכל הייתה בזמן שכבר היה די מצב של לא גאולה. חירות עולם, כך שאל רב חיים בריסקר, על איזה בן חורין מדובר? זה כמובן מוליך אותנו להבנת העומק של המשמעות של חירות אמיתית. מה היא? מה הכוונה בן חורין? כידוע, הרמב"ן אומר שהימים הספורים שבין פסח לשבועות, שאותם סופרים בספירת העומר, יש להם מעמד מקביל לחולו של מועד. קדושת הימים הספורים כימי חולו של מועד. חול המועד רגיל, 7 ימים. חול המועד הזה, 7 כפול 7. הימים הספורים זה בגדר חול המועד, והגדרת חול המועד מפורש בגמרא במסכת מועד קטן, שזה ימים שמצד אחד שלהם יש יום טוב שאסור במלוכה, שיש בו קידוש והבדלה, והקודקוד השני שלהם זה גם יום טוב שאסור במלוכה ויש בו קידוש והבדלה, והימים שבאמצע הם ימי חול המועד. זה נקרא הגדר של חול המועד. כמו חול המועד של סוכות, יש לו ראשון של סוכות ושמיני עצרת ובאמצע. כנ"ל במצרים, כיוון שטומאת מצרים היא כל כך גדולה, אז כדי להתנתק ממנה לא מספיק 7 ימים, אלא צריך התנתקות שנוטלת 7 שבועות. אז היום ה-50 זה בעצם היום השמיני, כך אומר הרמב"ן, 50 בחינת 8. היום ה-50 בחינת יום השמיני, והזמן הזה הוא זמן שבו אנחנו מגיעים לשיא, השיא שסופרים אליו, ותכלית היציאה ממצרים היא כמובן ההגעה לסיני וקבלת התורה. ובעצם פסח ושבועות זאת בעצם מהווה, היחידה הזו מהווה יחידה אחת, כשלמעשה כפי שמובהר בספר החינוך, היינו צריכים לספור בעצם כבר את היום הראשון. רק מכיוון שהיום הראשון הוא אומר כל כולו מוקדש לזכרו אין הנס, צריכים להבין מה הוא מתכוון בעומק הדבר, אז אנחנו מתחילים לספור מיום שני של פסח, שזה ממחרת השבת. אבל בעצם פסח ושבועות זה קומפלקס אחד בעצם, שהשאיתה הפסגה היא הר סיני, ואנחנו צועדים לקראת הר סיני ומונים את הימים כביטוי להשתוקקות, לצמאון, כמו שהחינוך אומר, כעבד ישאף צל, כמו שאדם בבית סוהר רוצה כבר לצאת, אז הוא סופר את הימים. ופסח הוא מין מקפצה לקראת שבועות, והימים הספורים כימי חולו של מועד. כידוע, הצדוקים היו אלה שלא עשו את הקישור הזה, והם כפרו בקבלת חז"ל וקבעו שמה שכתוב ממחרת השבת תספרו 50 יום, אין הכוונה לשבת, שבעצם הכוונה היא יום טוב ממחרת הפסח, שחז"ל לוקטים שפסח איקרי שבס, יום טוב נקרא שבת, אלא הם ממחרת השבת, הכוונה היא השבת הראשונה שלאחר הפסח. לדוגמה, השנה בעזרת השם חג הפסח חל ביום חמישי תתוו, אז אנחנו מתחילים לספור מיד מיום שישי, הם מתחילים לספור מיום ראשון שאחרי שבת, וממילא זה מסתיים בשבע שבועות לאחר מכן, תמיד ימי ראשון. ניתקו את הקשר בין פסח לשבועות לחלוטין. עוד מעט נסביר למה הם עשו מאמץ כזה. בחז"ל רואים שהם סחרו עדי שקר ועשו מאמץ שיצא על פי קידוש החודש שפסח יצא בשבת, וממילא לאחר שפסח יוצא בשבת יוצא שכביכול הם צודקים שתחילת הספירה הוא תמיד ממחרת השבת, כדי להראות באופן אפילו חיצוני שהספירה היא מתחילה ביום ראשון. אז כמובן אין כן האמת, והאמת היא שפסח נקרא שבת, והתורה בכוונה קוראת לפסח שבת, אולי נספיק להסביר פה מדוע. ואנחנו מחברים את שבועות לפסח באמצעות הספירה הזו, והימים הנספרים הם כימי חול המועד, שבע שבועות. אם כך הם פני הדברים, אנחנו יודעים שבראשון של סוכות ובשמיני של סוכות, מה התואר של זה בנוסח התפילה של תקנו אנשי כנסת הגדולה? אותו תואר, כשאחרי זה שייך לאותה יחידה. מהו התואר? זמן שמחתנו. ותיתן לנו את יום חג הסוכות הזה באהבה, זמן שמחתנו, זכר ליציאת מצרים. וכנ"ל בשמיני עצרת, ותיתן לנו את יום שמיני עצרת החג הזה, זמן שמחתנו, זכר ליציאת מצרים. והנה, אם אתה, הרמב"ן אומר, בשם הזוהר למעשה, שפסח ושבועות זה יחידה אחת בעצם, רק במקום שמיני, אנחנו עושים שבע כפול שבע, משום שלא פשוט להתנתק מערוות הארץ ומתאומת מצרים, אז אנחנו סופרים שבע בריבוע. אז אם כן, היה צריך להיות שחג השבועות יוגדר איך? גם כזמן חירותנו. ראשון ושמיני אותו הגדורה, זה שייך למערכת אחת. כשם שראשון ושמיני של סוכות זה זמן שמחתנו, אז גם ראשון ושמיני של פסח אמור להיות זמן חירותנו. ובעצם לכאורה זה לא נראה כך, כן? בראשון של פסח נאמר בעזר השם יום רביעי הקרוב בלילה בשעות שבוע וחצי, ותיתן לנו את יום חג המצות הזה זמן חירותנו מקרא קודש, ובחג השבועות ותיתן לנו את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו, זה כביכול יחידה אחרת. כל אחד מבין שהתשובה היא שמתן תורתנו זאת החירות האמיתית. זה נקרא מה שנאמר במשנה בפרקי אבות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בדברי תורה, שנאמר והלוחות מעשה אלוקים הימה, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות. אז יש פה איזשהו ממש מקבילה מוחלטת, ראשון וחמישים חירותנו, רק ביום החמישים שאומרים ותיתן לנו את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו, רוצים להגדיר מהי החירות האמיתית מתן תורתנו. ואנחנו הולכים לקראת החירות, וכך הובטח לנו מראש, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. וכפי שאמר רבינו הארי הקדוש, לא כתוב תעבדו, אלא תעבדו, הכוונה היא תעבדו נון. ביום הנון תגיעו לעבוד את האלוקים על ההר הזה, ואז בעצם יש יציאה אמיתית מהמיצרים של מה שנקרא מצרים. הדבר הזה מוליך אותנו להבין קצת יותר בעומק העניין את המושג הזה שנקרא חירות. חירות אמיתית, מה היא? כולם רוצים להיות בעלי חירות, בעלי תחושה שהנה אנחנו מרגישים שאנחנו לא כפויים ולא נאלצים לעשות דברים נגד רצוננו, אלא עושים את מאוויינו האמיתיים. מהי החירות הזאת? מה המשמעות שלה? כידוע, אנחנו אומרים בהלל כל יום בימי הפסח, ובכלל מה שנאמר בהלל הוא אנא השם כי אני עבדך, אני עבדך בין המתך פיתחת למוסריי. אני רוצה להבין, יש פה כאין סתירה בין הרישה של הפסוק לסיפה של הפסוק. אנא השם כי אני עבדך, הוא אומר על עצמו שהוא עבד, ולא סתם עבד, אלא עבד בן אמה. בן אמה, הוא קורא לאמא שלו, ניצבת בת עדאל, אמא של דוד המלך, שהייתה אמתך. זה לא עבד שקנו אותו, אני עבד שנולדתי כבר עבד. כלומר, עבד, ההגדרה שלו בהלכה היא לטלי מגרמי כלום. אין לו רצונות עצמיים, מה שקנה עבד קנה רבו, כל כולו נתון לשירותו, נתון לפיקודו, לפיקוחו של הבעל הבית. זה נקרא עבד. ותוך כדי דיבור, כלומר, עבד לכאורה זה ממש המצב של ההפך הגמור מבן חורין. ההפך של בן חורין זה עבד. אז הוא אומר שהוא עבד בן אמה. ותוך כדי דיבור הוא אומר בפסוק, אנא השם כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוסריי. מה זה מוסריי? כבלים, מוסרות. אני נטול מוסרות. פתחת את הקשרים שלי. אני אין לי שום מוגבלויות, אין לי שום כישורים. אני לא קשור לכלום, אני ממש חופשי. לא מבין, אם הוא עבד אז הוא חופשי, אם הוא חופשי אז הוא עבד. איך הוא אומר באותו פסוק, איך הוא מיישב את הסתירה שהוא קורא לעצמו אנא השם כי אני עבדך, ואני עבדך בין אמתך, אני עבד בין אמה, ותוך כדי דיבור פיתחת למוסריי. מה זה? עבדך בין אמתך, עבד, והוא אומר שהוא בן חורין. להבין את המשמעות של העניין, גם מה שאמרנו שנאמר שם בחז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, הרי באמת צריך להבין את זה. קודם כל, מי שחייב בתורה אפשר לקרוא לו בן חורין? אני רוצה להסביר. כשאני אומר אסור לאכול חמץ בפסח, מה הכוונה של המילה אסור? אסור, מה פירוש המילה אסור? לקשור בית האסורים. בית האסורים פירושו הרגי טרן אינטפיסה. מה זה אינטפיסה? תופסים אותו, הוא קשור. היית פעם בצוהר? ראית מה קורה שם? לא בצוהר של המלון לפלסטינאים של 5 כוכבים. מה הוא בצוהר אמיתי בתאילנד, בבור שם? מה שאמר יוסף, הניחו אותי בבור. זה אדם שקשור ומשתמשים באמצעים פיזיים, ברזלים, קירות, ואין לו יציאה. זה נקרא אסור, אסור. לא תוכל לאכול בשעריך. אומר התרגום, ליס לך רשו, כשהבורא לא מרשה, הוא קשור. זה נקרא אסור. המילה מותר, זה מלשון להתיר את הקשרים. היה פעם אחד שבא עם כלב לאוטובוס. הנהג אמר לו, אסור, מותר, מותר, אסור, אדוני. אסור, אם הכלב אסור וקשור, מותר לך להיכנס. אם הוא מותר, אסור לך להיכנס. אסור, מותר, מותר, אסור. זאת אומרת, המילה אסור פירושו קשור, זה נקרא אסור, אני אוסר אותך, אני כובל אותך. אז אני רוצה לשאול, אם אני אומר שאני מקיים רצון השם, בסדר, ודאי, אני מרגיש מחויב למי שעשה אותי, מי שברא אותי, מי שיצר אותי, אין ספק. אבל למה זה נקרא שאני בן חורין? להבין את זה. אני מוכן לקבל עול מלכות שמיים, אני מבין שהבורא רוצה שאני אהיה עבדו, וזאת מטרת בריאתי, ואני עושה את העבדות הזאת ברצון ובשמחה. אבל איך אפשר לבוא ולתפוס את החבל בשני הראשים, וכמו שאומרים, לשבור את החבית ולשמור על יינה, שטר ושברו בצידו? אני נקרא בן חורין כשאני אומר שיש לי 365 איסורים, אני קשור ב-365 איסורים. ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם ושמירת המחשבה ולא תתאווה. אני קשור, רוצה לאכול משהו אסור, זה לא קשר, רוצה לגוע, אז אני מוכן לקבל. אבל הם שואלים אותנו, כבוד הרב, בסדר, אני מוכן להיות דתי, אני שומע את רצון השם, אבל איך אתם אומרים שאני חופשי? איך אתה, אני חופשי? פעם קראו לחילוני, פעם קראו לו שהייתי ילד, קראו לזה חופשיים. היום לא קראו חופשיים, קראו חילוני, זה מושג חדש. חילוני זה זר. חילוני, גבר חילוני, כל זר לא יאכל קודש, הכוונה היא כל חילוני. זר לעניין. פעם קראו לו חופשי. אני חופשי כשאני מקבל על עצמי כבלים? מה תעשה כשהבן ישאל אותך את השאלה הזאת? אדם שרוצה להתקרב, יציג לך שאלה. אתם אומרים שמי ששומר תורה ומצוות הוא בן חורין? בחייך. מה אתה מדבר? אני עושה מה בא לי, ואתה לא, אתה קשור. יכול להגיד, אני קיבלתי על עצמי להיות קשור מרצוני החופשי, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאתה פנוי, שאתה משוחרר, פיתחת למוסרי, מה הולך כאן? ובעיקר אני רוצה להבין, מה זה המשחק מילים הזה שנראה, אל תקרי חרות אלא חירות, אל תקרי חרות על הלוחות אלא חירות, מה זה? מה זה, כן, משחק הזה, פה זה כתוב בקמץ החט ופה זה בצעירי, מה קורה פה? חרות זה חריטה. איך מתחבר חריטה בלוח לחירות, למושג שנקרא בן חורי? מה הקשר? אבל זה ברור לכל בר דעת שאין פה איזשהו משחק באלמה. מתכוונים למשהו. יש פה איזה קשר בין אותם אותיות, חט, רי, שוו, תף, מדברים, מה זה בן חורי? מה הקשר? חורים, חור, מה זה חורים? בן חורים. השעתה עבדה, לשנה הבאה בני חורים. לצורך זה אני בא להסביר משהו מאוד יסודי, וזה למעשה מהות ההבנה במשמעותו של חודש זה, שעניינו להבין מה זה נקרא חירות אמיתית. מה המשמעות של להיות בן חורים? אם אני ארצה באמת להסביר את זה עד הסוף, אז אני מבקש, סליחה שאני משתמש בדימויים קצת עממיים מדי, אבל זה נועד כדי להכניס ולהעביר ולהעמיק את העומק של המסר בעומק הנפש. מה זה חרות חירות? מה פירוש הדבר שזאת החירות האמיתית, ותוך כדי שהוא אומר שהוא עבד, הוא גם מפותח ממוסרותיו. אני עבדך ועבד שהוא נולד לעמה, והוא גם בן חורין. זה ממש נראה תארטה דסטרה, משום שעבד זה לא בן חורין, ובן חורין זה לא עבד, זה ממש דבר והיפוכו. ודוד המלך, דוד המלך אומר באותו משפט את שני הדברים ההפוכים הללו, שזה מה שהוא. אני עבדך, בן עמתך, משוחרר לחלוטין מהזיקין. מה זה? אז אתה לא עבד. מקובל לנו לומר שעם ישראל יצא מעבדות לחירות, כן? כך אומרים בברכה של אשר גאלנו וגאל את אבותינו. פעם בשנה אומרים את הברכה הזו לפני ששותים כוס שנייה, כוס שני של ארבע כוסות. אשר גאלנו והוציאנו מעבדות לחירות, משיבוד לגאולה. כן יגיענו השם למועדים ולרגלים אחרים, שמחים בבניין ירחה וססים בעבודתך. ושם נקריב לפניך את מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון, ברוך אתה השם, גאל ישראל, כוס שני. ממצרים גאלתנו, מעבדות לחירות. מצד שני, אנחנו מוצאים לדוגמה בחז"ל, בפרק ערבי פסחים בירושלמי, כתוב שם שכשהארון, שפרעו יצא בחצי הלילה, בשנה זה יוצא בדיוק כמו אז, יום חמישי תתוו בניסן, יציאת מצרים הייתה בדיוק ביום חמישי תצבב בניסן בשנת בית אלפים תף מם חט 2448 לבריאת עולם. התרחש המעמד הגדול של יציאת מצרים, כשעד אז מאות שנים היה להם אובססיה למצרים האלה שעבד לא ברח משם, וזה היה מסך ברזל שכל מה שקרה ברוסיה בזמן הקומוניסטים קטן על זה, קטן באמת, שם לא יצא, זה היה מן אבוי דזורק כזו, ופתאום יוצא עם שלם. והערב רב חשב שבשלח פרעו את העם, והיא בשלח פרעו את העם, כך אומר המשנה למלך, כביכול הפרעו הוא השולח, סליחה, שלמעשה כמובן בלעם אומר כל מוציאה ממצרים, כל העם חשב, הערב רב הפשוט חשב שהעם שולח, שבפרעו הוא המשלח. על כל פנים, זה היה ב-15 בניסן, ביום חמישי בדיוק, ומאז התחילו לספור 7 שבועות, עד שכולם מודים שבשבת ניתנה תורה, לאחר 7 שבועות, מחלוקת עם זבב או זין סיוון, ההלכה זה זין סיוון לדידן, וזה מה שהיה כמו השנה, שביום רביעי בשבוע היה י' ד', חצות יום י' בערך לפי השנה, זה ב-21, שחטו את קורבן הפסח, ואכילתו של הבשר הייתה בלילה, ואכלו את הבשר בלילה הזה, וכמו השנה, מכת בכורות, חצות הלילה שבין רביעי לחמישי, ועברתי בלילה הזה, וזה היה בדיוק לפני 3,321 שנה. אתה יודע איזה עוצמה זה, איזה רצף זה, איזה מין דבר שאין כדוגמתו בשום אומה ולשון בכלל בעולם, לשמר רצף היסטורי ברור כל כך בכל מצב, כולל באושוויץ ובמסעי הצלב, רצף היסטורי של אותה חגיגה של אב לבן, של והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בין אם הוא חכם, בין אם הוא רושע, בין אם הוא תם, כל הסוגים. כתוב שם שבחצות הלילה, כשהיה את המכה של צעקה אדירה בכל מצרים, אומר הירושלמי שפרעו יצא והתחיל לצעוק, קומו צאו מתוך עמי. אומרים חזל, הוא אמר, הרי אתם לעצמכם, הרי אתם ברשוסכם, הרי אתם בני חורין, ממש כמו אדון שמשחרר את עבדיו. עד אז עם ישראל היה בגדר עבד, בגיבוי של ברית בין הבתרים, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואז הם יצאו וניתן כוח בקולו של פרעה. היה שם נס, שאת הקול הזה של האדון המשעבד את עבדיו ניתן כוח, ושמעו את הקול של המעשה שחרור בכל המעצמה של האימפריה ששמה מצרים, ואז הם יצאו לחירות בדלושן שחרור הזה. ואז שמעו את זה בני ישראל והתחילו לומר, אמר להם כבר בעצם פרעה, עד עכשיו הייתם עבדי פרעה ומעתה אתם עבדי השם. ואז הם התחילו לומר את הלל המצרי, הללוקה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, עד עכשיו היינו עבדי פרעה, מעכשיו עבדי השם, והם יצאו מעבדות פרעה לעבדות השם. אני רק רוצה, מיד נחזור לחזל הזה, אבל שם כתוב את הביטוי הזה, שהוא מספר לא מעט של פעמים, שיצאנו מעבדות פרעה להיות עבדי השם. אז בעצם יצאנו מעבדות לעבדות. זה לא מעבדות לחירות, לכאורה. יש פה איזה כל הזמן ערבוב בין מה שנקרא עבד השם לבן חורין. יצאנו מעבדות של פרעה לעבדות מרצוננו, בסדר, כמו שאני אמרתי בשמו, הוא שואל שלה, בסדר, אני מוכן להיות דתי, אני רוצה לשמור מצוות, אבל למה אתה קורא לזה שאני משוחרר? הרי יש לי 365 לווים בתורה שקושרים אותי, אל תסתכל במקום הזה, אל תשמע את הדיבורים האלה, אל תדבר את הדיבורים האלה, אל תאכל, אל פירושו לאסור אותי. אני מוכן, אני מבין שהבורא עשה לי את הקיבה, הוא גם עשה לי את הלב, הוא גם עשה את כל המציאות שלי, ואני פועל לפי התכתיבים של הוראות, של הוראות היצרן שיצר ועשה וברא אותי, בסדר, אבל איך אפשר לקרוא לזה שאני בן חורין? אני קשור, קוראים לזה איסורין. לא, היתר פירושו לשחרר ולהתיר את הקשר. יש קוישר ויש מתיר במלאכות שבת. מתיר מותר פירושו להתיר את הקשר, ולאסור זה לאסור. אבל הרי יצאנו מעבדות פרעה לעבדות השם. אז כאן חייבים את מה שכל אחד מרגיש, רק רציתי לתת לזה הסברה שתהיה קלה לקליטה במובן של בן חורין. מה דעתך, אם אני אראה לך תמונה של אדם שבא לחתונה, שים טוב לב, אני אשים לך מסך, אתה רואה אדם מרחוק מגיע לחתונה, מגישים שם מנה ראשונה, מנה שנייה, ומישהו לידו לוקח אזיקים, יש לו אזיקים משטרתיים, קושר לו את הידיים בעל כוחו, והוא מנסה להגיע לצלחת, הוא לא מסוגל, אין ידיים, הוא מנסה עם הפה, גם כן לא לעניין, זה לא נכנס, זה לא פשוט. ואתה לא רואה פרטים, אתה רואה מרחוק איך שהאדם הזה פשוט נקשר בידיו ולא מסוגל להגיע לצלחת. תגובה, מה אתה מגיב? מתקומם, מה זה? זה חוצפה, זה אדם בא לחתונה, תן לבן אדם לאכור, תן לו, הוא מוזמן, הוא קיבל הזמנה, הוא בא לחגוג, תן לו את המנה הראשונה, את המנה השנייה. מה אתה עושה לו? אתה רואה על המסך, אתה לא יכול להשפיע, כבר שזה נמצא על המסך, אתה לא בשטח, שידור ישיר מישהו קושר. נכון, זה מקומם. התמונה הזו היא נראית מאוד כפייתית, מאוד אגרסיבית, מאוד אלימה. מה פתאום? אם אני אספר לך שאותו אדם שנקשר היה הבוקר אצל הרופא הכללי ב-9 בבוקר, עכשיו השעה 9 בערב, הוא הלך שם לסיטי טאוור והוא מתחיל להתכונן לקראת 8 המנות שהוא יאכל שם, מה שנקרא עשו בתנם אלוהיהם, והרופא אמר לו, אדוני, הבדיקות אצלי, זה הגיע ישר למחשב, אם אתה תמשיך עם התזונה הזאת חודשיך ספורים, טריגליצרידים בשמיים, כולסטרול נורא והיום, סוכר נורא, גם הלחץ דם מזעזע, דע לך, כל רגע אתה מסוכן. תתחיל לשלוט על הצלחת. אל תהיה עבד של מה שאתה רואה. ואני מזהיר אותך, אתה רואה את הבן אדם, או כמו שרשי באחרי מויס אומר, שלא תמות כמו שמת פלוני, אחרי מות שני בני אהרון, בקורבתם לפני השם, אל יבוא בכל עת אל הקודש. ואני אסביר לך שאותו אדם הגיע הערב לחתונה, והוא לא כל יום ישרחש ניסה, כל מנה $85, זה לא פשוט. אז מה הוא החליט? הוא היה בהתלבטות, הוא החליט ממחר, זה המתכונת של כל בעלי הדיאטה. ממחר או מיום ראשון, יודעו, זה יש משני מילים לרדפות, דיאטה ויום ראשון או מחר, זה תמיד הולך ביחד. זה מנגנון בריחה של האדם מול האמת. עשה החבר שלו מייסה, ופשוט קשר לו את הידיים כדי להציל את חייו. זה נשמע אחרת, לא? אז אני רוצה לשאול, זה שקשר לו את הידיים, עשה מעשה חירותי או מעשה כפייתי עבדותי? מה הוא עשה פה בעצם? חירות עצום, הוא פשוט נתן לאיש הזה ליישם את רצונו. הרי ברור שהוא רוצה לחיות. יש לו איזה סוס שנצמד אליו, והסוס הזה שמו גוף. כשהגוף הזה רואה פולקה, או שהוא רואה איזשהו פירה, נדלקים דברים ועולים רירים, והסוס רוצה להפיל את הרוכב. והרוכב אומר, אדוני, תרגע, אני רוצה לחיות. הסוס אין לו שכל, הוא סוס. רואה ועושה. מה עשה אותו שכן? קשר את הסוס. הסוס הזה נמשל לאותו מחבל שהגיע לישיבת מרכז הרב. אתה זוכר שהגיע לפני שנה בזמן הזה משהו כזה? מה הוא עשה? התחיל לראות לכל עבר. בא שם איזה מישהו אמיץ, חדר פנימה, ירה בו. מישהו טען שזה שהוא ירה בו, הוא עשה מעשה לא טוב? מה אתה יורה באנשים? אתה עושה תחקיר, תביא עורך דין צמוד, תביא בגץ, תדון, מה, זכותו לראות, זכותו להופיע. אדוני, הוא יורה רוצח, תן לי לראות, אני רוצה לעצור את הרוצח. בדיוק מה שעשה אותו שכן באולם, יש רוצח שרוצה להשתלט על אותו אדם ולהרוג אותו, אז הוא קשר אותו באמצעות הזיקי. זאת הפעולה החירותית הגדולה ביותר, למרות שהיא לא מצטלמת טוב. ויזואלית זה לא נראה טוב, קושרים מישהו. אל תהיה רדוד ושטחי כזה. תבין, קושרים לו את הרוצח. אמרתי פעם אצלנו בבית הכנסת למישהו, כידוע כתוב בהלכה שצריך למנות מישהו בבית הכנסת שיגער במי שמתפטפט בזמן התפילה וחזרת השץ וקריאת התורה. משום שזה עושה נזקים והורג אנשים. וזה גם גורם לתפילות לא להתקבל, כך אומר הגאון וכך אומר הקושניצר מגיד. באותו מניין, כל מי שנמצא שם תפילתו לא מתקבלת. האדם בא לבכות על הבן שלו, לא יעזור. הוא שם הלצטר הזה שם שמפטפט וחושב שהוא בא פה למתנס או למפגש חברתי, גורם לך שתפילתך לא תתקבל. בבד זה הוא גורם לחורבן בית הכנסת, הוא גורם לאסונות נוראים שלא כאן המקום לפורטם. אז כתוב, והמקום היחיד בהלכה בקוף כף דלת שממנים בן אדם שיגער, אדם ממונה שאלוקים אומר לו, תשמע, אתה רואה? אז אחד שהיה ממונה על זה, אז הוא אמר לי, כבוד הרב, לא נעים לי לפעמים זה מדבר, לפעמים זה, וזה לא תמיד מצב נעים. מוריי ורבותיי, הייתי צריך להסביר לו את העניין, הייתי חייב להסביר לו, תקשיב לי, אמרתי, אם היה מגיע רוצח שפל לבית הכנסת ומתחיל לראות על המתפללים רחס ושלום, היית מהסס? היית מהססים לגעור בו ולהתקיף אותו? אותו אחד במקרה הוא בעל שוב ובוגר סיירת מטכ"ל, היית מהסס? לא. אתה צריך לראות את הפטפטן הזה כמי שלוקח M16 ויורה על הציבור. תחתיק והיו שלוש בתי כנסת שבר מינה, נפטרו שם בעלי בתים אחד אחרי השני. הלכו שלושת הגבאים אל הרב זילברשטיין, שואל אותו, הרב, תן לנו תיקון, צריכים לדעת מה לעשות פה. שאלה ראשונה שואל אותו, תגידו, מדברים שם? צחקו, הם מדברים, מה זה מדברים? שישאל, הם מתפללים שם, הם גם מתפללים בין לבין, אבל באים, נפגשים. אומר, חבל, לא רוצה לדבר איתכם, אין מה לדבר על זה, חבל, זה מה שקורה. עד שהם לא ידעו מה לעשות, הוא לא דיבר איתם. עד שהם לא התחייבו חוזית בכתב, פתקים במחשב, אני מתחייב לו לפצות את הפה בבית הכנסת. 85% הסכימו בכתב, 15 בעל פה. כבר עברו מאז איזה 7-8 שנים. טהור שם לגמרי. שלושה בתי כנסת. שום דבר לא קרה שם. אז אני רוצה, אמרתי לו, מה אתה מפחד? שאנחנו באים לומר, כן, לאנשים שהולכים לפעמים לחיזוק בבתים מסוימים, ומאמרים לחוליות של הגדולי ישראל, צמד אברכים, לחזק ביהדות, דופקים מה שנקרא מבצע מדלת לדלת. נכנסים לבתים, אפשר לדבר איתכם על יהדות, לא נעים לו. אמרת לו, אם היית רואה אש דולקת מאחד הבתים, היית מאסס אם לפרוץ פנימה ולהיכנס ולהציל את החיים של הילדים? דופה, לא שואל שום שאלות. היית מרגיש שליחות להיכנס לדירה הזו ולקחת ילד אחרי ילד ולהציל אותם מלשונות האש? תבין, הטלוויזיה שם, האינטרנט שם, המחשבים שם, הצורה שהחיים האלה מתנהלים, נשרפים נשמות שם. אתה בא כמו מכבי אש לסלק, מה אתה מפחד? תגלה נחישות, תגלה מה שנקרא עצמאות, תגלה חזק את מה שנקרא הזקיפות קומה שלך. זה ישחשמל אותם גם כן. אין ספק שזה בדיוק אותו עניין. השכן הזה תפס את השמן הזה שמסכן את חייו, והנה הפולקס וכל כל דבר אסור היה שם, פחמימות ושומנים וסוכרים ועוגות, כל דבר אסור, ושמר אותו. דוגמאות כאלה רבותיי לא חסר. לי היה פעם דוגמה כזו שבאתי לבקר את אחד הידידים שלא חי בתל השומר, גר פה ברחוב סמוך ממול, ראיתי שקשרו לו את הידיים. באנו ב-12 בלילה, אחד הביטנים חולה סוכר הוא היה, קושרים לו את היד. פלטי קצת, מה זה? עד שאמרו לי, אני כמובן לא שפטתי לפי מראה עיניים, אמרו לי, אדוני, הוא מושך את האינפוזיה, הוא לא רוצה לקבל, יש לו כנראה לחץ או משהו, והוא ממש מושך בכוח. היינו חייבים לקשור לו את היד. אז שוב, בתמונה חיצונית זה נראה לך נורא והיום, אתה קושר חולה, איזה מסכן הוא היה, לא חורים כאלה בעומק כזה ברגליים כרצה ממכת סוכר שיש לו, מחלת סוכר, פצעים שלא הגלידו, וקושרים לו את היד. תשובה היא, קושרים לו משום שהוא רוצה לרצוח את עצמו, הגוף רוצה לרצוח את עצמו, אז קושרים לו משום שרוצים ליישם את רצונו שלו, וזה המעשה החירותי המקסימלי שניתן לעשות לו, לתת לרוכב לשלוט על הסוס, כדי שהסוס לא ימשוך את הרוכב למטה לאבדון. פשוט. כשאני עוד תופס אנשים בפרדסיה, שם המקור שמדי פעם באים לבקר קבוצות של אנשים צדיקים, פרדסיה, ברבנל, יש פה בגאה, בירושלים יש חוליה בעזרת נשים שם בכפר שאול, ויש שם קבוצות של מחלקות סגורות של אנשים שקשורים. למה הם קשורים? אם תרצה לראות שטחי ורדוד, כמובן אתה תרצי צילום, תדליף לעיתונות, מתעללים בחוסים בפרדסיה, ויראו אותם קשורים ולא יכולים לזוז. מי שיבדוק יבין שזה המעשה החמלתי האמיתי. הם כל הזמן, הקבוצה הזו רוצה לחפש סכינים או כל דבר כהה כדי לחתוך ורידים ולהכניס כל מיני מתכות לתוך שטקרים חשמליים, וחייבים בזמן ההתקף הזה לקשור אותם בכל משמר, אין ברירה. לי פעם בתור ילד הראו אדם שהוא חולה ירח, יש אנשים שבאמצע הלילה לא יודעים מה נעשה איתם, וזה נושא למחקר שלהם, אין שליטה דעתנית על מה שהם עושים, והם נראים לך ערניים, אבל הם בעצם באמצע שינה כבר. והבן אדם הזה באופן קבוע בשוויץ בלילה קושר את עצמו מרצונו בשלשלאות מנעול ונותן את המפתח לאשתו. מה העניין? פשוט הוא עלול באמצע הלילה לקום ולקפוץ מהקומה. הוא רואה משהו ואין לו את חוש השיפוט שזה בעצם מקום גבוה של שש קומות. זה מצב שהוא ערני ולא ערני, אז הוא חייב לצאת מהמצב הזה על ידי שהוא נלחם עם השרשראות, ואז הוא מחפש לצאת לשירותים, לצאת לאיזשהו צורך לשתות דבר מה, ואז הוא מבקש ממנה את המפתח ואז הוא מתעשת. אבל אם הוא תוך כדי שינה, היום יש הרבה הורים לילדים לא במצב החמור הזה שמוציאים מפתח מדלתות בלילה, כבר שהיו מספר מקרים של ילדים. לנו המקרה אחד כזה בבית, אני זוכר, שילדה אחת התעוררה, 2-3 בלילה, פותחת את הדלת, לאן הולכת למכולת. מפתח בדלת, כאילו חשבה שכבר בוקר, מתוך שינה הכל. אז כשקושרים את הבן אדם הזה, כשהוא קושר את עצמו, זה מעשה כפייתי, עבדותי, זה מעשה שהוא שיח חירותי. הוא מרצונו לא רוצה שגופו יהפוך להיות רוצח שלו, אז הוא קושר את הסוס הזה כדי לחיות. עד כאן יש אין ספור דוגמאות, סמים, סיגריות, שאדם נראה לך שבעצם הוא רוצה וזה הוא, זה לא הוא. להפך, גורם זר חיצוני רוצה לרצוח או רוצה לקלקלו, ואנחנו קושרים את אותו גורם כדי ליישם את רצונו. פשוט וברור. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא האמיתי. כשאני בא לדון בשאלת יסוד, שאלת יסוד, שאלת ממש שאלת מהות, מי הוא האדם? השאלה הבסיסית ביותר שיש לנו, אדם, מה זה? כידוע הפסוק אומר באיוב, כתוב שם בפרק י' פסוק י' א', אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. לאדם יש אור, יש לו בשר, יש לו עצמות, יש לו גידים, וזה נקרא תלבישני, תשוחחני, כתוב שם בסין, בשין שמאלית. העצמות והגידים, האור והבשר, לבוש ושכח. זה האדם. מי הוא? זה החלק החיצוני של האדם, הלבוש והשכח. אז מי אני? האדם הוא, כפי שידוע לכולנו, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, מה שנקרא נרן חי. כותב רבנו בקו היושור, לכל אחד מהם יש רמח ושסע, איברים וגידים. לכל אחד מהם יש, למבנה האמיתי של האדם, מה שנקרא רמח ושסע, איברים וגידים. והגוף שאתה רואה פה הוא בעצם מין מעטפת חיצונה. ומה ראוי לומר פה את דברי הגמורה בברוכס בפרק הרויה? כתוב שם בפרק הרויה, בפרק תשיעי, רשימה של חלומות. כתוב שם בגמרה, חלומות ופתרונן בעניינים שונים. מה כתוב שם? הרואה שמן זית בחלום, יצפה למה? לחוכמה. הרואה דוד בחלום, כתוב שם העניין של מלכוס. כתוב שהעניין של חלום הוא אחד משישים בנבואה, ושינה זה אחד משישים בניסה. כוחות הגוף נחלשים יותר, ואז הוא פשוט יכול להתחבר עם איזשהו מסר שמודיעים לו, עד כדי כך שכתוב בהלכה שאם אדם חלם חלום רע בליל שבת וקם בבוקר ונפשו אגומה עליו, מותר לו לצום ולא לעשות קידוש בשבת, ולא לאכול סעודה שנייה ולא סעודה שלישית. ומדוע? משום שהתענית עונג הוא לו, לפי שהעונג שלו זה לבטל את האוגמס נפש והחשש מה החלום בא להודיע לו. יפה תענית לבטל חלום כאש לנאורת. אז הוא קם בבוקר ו... כתוב שם שאם הוא רואה שמוציאים נעליים מהבית, נוטלים נעליים מביתו, מה דעתך? זה טוב או לא טוב, רבי חייל? מה זה אומר? יצפה למוות. למה? אומר רב חיים מוולוז'ין, החלום הוא כמו קודים, מדבר איתי בסמלים. הגוף של האדם נמשל לנעליים, וסימונוך, של נעליך מעל רגליך. הנעליים, מה עניינם? כיסוי לחלק התחתון של קומת אדם. לאדם יש ראש, כתפיים, יש לו מותניים, יש לו רגליים, שוק וירך, יש לו כפות רגליים, ולכפות הרגליים יש מעטפת שנקראת נעל. הגוף שאתה רואה בראי, הגוף שאתה מקלח אותו, הגוף שאתה מאכיל אותו ומשקה אותו, נקרא נעל. וזה מה שאמר הבורא למשה רבינו במערי הסנה, של נעליך, השלנה, שלשי לחוצה את נעליך, את מעל רגליך, משום שכרגע תצא מהגוף ניוס שלך. אתה במקום קדוש, הסנה, אומרים חז"ל בפרק דרב לזר, סיני בגמטריה, 120. אתה כרגע במקום מעל גוף, תצא מהנעליים. נעיל הססנדל, איסור ביום כיפר, אנחנו כמלאוכים מנותקים מעניוני גשם, איסור אכילה, איסור שתייה, איסור חיצה, איסור שיחה וכן הלאה. זה נקרא נעל. מי שרואה שמוציאים נעליים מהבית שלו בחלום, פירוש הדבר מוציאים גופה מהחלום. גופה מהבית כמובן, מוציאים גופה. נעל זה גוף. אתה מבין פרופורציה. האדם עצמו זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. יש לו נפש מעל הנפש, רוח, זה מה שמדבר. נשום הזה בכלל מעל הגוף. ועד כדי שחלק מהאנשים יש להם בעיקר בסוף בייס רישוין חיו יחידו. עד יחידו ליחדוך. יחידו של עולם. וזה האדם עצמו שהכניסו את הגוף כחלק שנקרא מעטפת חיצונה של אור ובשר שהלבישו אותו מבחוץ. זה בעצם נקרא האלף בית של יראת שמיים. המילה יראה פירושו ראייה, אותיות ראייה. אדם שכבר מבין שמה שהוא רואה בחוץ זה רק מעטפת נמוכה, ויש בעצם גבוה מעל גבוה יותר מהמלוכים. כתוב בחז"ל שהמלוכים עוד ישאלו את כלל ישראל מה השם אמר לכם, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. הדבר הזה זה הזהות העצמית, מה שנקרא ההיכרות האישית של אדם עם עצמו, מה שנקרא זיהוי עצמי, מי אני. המציאות של הגוף צריכה מזון. מה המזון שלה? לחם ומים. המזון של קיום הנצח של האדם הוא תורה ומצוות. זה המזון. צריך, התורה נקראת בפסוק במשלי לחם, שנאמר לכו לחמו בלחמי. לחם, אומר מורון הנציב מוולוז'ין בפירושו לשיר השירים, מלשון להלחים. להלחים שני דברים יחד ולהפוך אותם לאחד. לחם, התורה היא מזון שגורמת לחיבור אמיתי לעולם הנצח. לחם, זה בעצם המזון. לכן יש בתורה 248 מצוות עשה ו-365 מצוות לא תעשה, בדיוק כמניין האיברים והגידים. משום שכל מצוות עשה, אומר הזוהר, ומעריש בזה רב חיים ויטל, נותנת מזון נצחי לאותו איבר. וכל מצוות לא תעשה, שאדם מתאפק, מתגבר, נותן מזון לאותו גיד. וזה המזון. וזה צורתו של אדם. נא לעיין במשנה ברורה באקדומה, כותב המשנה ברורה, בחלק ג' לדוגמה, ששבת כנגד הלב. מי שעולה למעלה ואין לו שבת, יעלה למעלה בלי לב, וזה יהיה בושה וחרפה ונורא והיום. אין לו את מערכת הלב של האדם. הוא מסביר שמה שכשנאמר בסוף ספר קהלת, כתוב שמה סוף דבר את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה פירוש המשפט הזה, כי זה כל האדם? איזה משפט? כי זה המטרה, משהו שצריך לשמוע בכל האדם. מה פירוש כי זה כל האדם? אומר המשנה ברורה, האדם זה רמח ושסה. תשמע, אם אתה לא קיימת מצוות שבאוזן, תעלה למעלה, יראו, אוזן שרופה, הוא מגיע בלי אוזן. זה מגיע למעלה בלי עין, זה מגיע בלי אף, זה מגיע בלי פה. זה כל האדם, יראו מה חיסרת, ועל זה נאמר, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. המבנה של רמח ושסה, זה קומת אדם. תאר לעצמך, אצלנו בישיבה מגיע בחור מגמגם. אתה יודע איזה בושה זה? מעבר לסבל שהוא לא מתבטא וקשה לו לומר מילים ברורות, הוא גם מתבייש משום שהוא שונה. נגיע בחור שיש לו כתף שמוטה אחת, בעיה מוטורית אורתופדית, מעבר לסבל לא נעים לו להיראות שונה. מגיע בחור עם עין אחת הצעילה, לא מצליחים להחזיר אותה למימדים הנורמליים שלה. שמים לו רטייה על עין הבריאה, רוצים לעורר את השרירים בעין הצעילה, לא עוזר. הוא מגיע לכל מקום, מעבר לבעיות שבזה, יש לו גם כן בושה. לא נעים, כל שונות מולידה נחיתות. אחד מגיע עם הקמת, הוא התבגר חזק, פתאום הוא צמח, לא ישר. ברזלים, הוא שונה, הוא כל הזמן צריך לשים בלך עד כאן ברזל, עד הסנטר. מעבר לסבל, לא נעים לו, זה מוריד אותו לימודית גם כן, תדמיתית. אחד עם בולקלה, כל מיני שונויות. רבותיי, כשאדם זה הכל, בשונות חיצונית של מה שנקרא לבוש באלמה ששמו גוף. מה קורה כשאדם מגיע למעלה, משיל מעליו את הגוף, ואז הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, ואז וואו, אין לו איברים שלמים. פה הוא שרף כשהוא ראה מראות האסורות, שרף את הפה כשדיבר דיבורים או שאכל דברים האלה. רשימה שלמה בספר חרדים של רבינו אליעזר הזכרי של סדר כל המצוות לפי סדר האיברים של האדם. מצוות התלויות ביד, ברגל, בראש, בחותם וכן הלאה. הוא שרף, ושם אין לו לקבל תמיכה. אצלנו בישיבה אני מכניס אותו למשרד, מעודד אותו, מחבק אותו, נותן לו עידוד, לא נורא. שם אין איפה. על זה נאמר שם אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. תסתכל משנה ברורה, אומרת עידוד. כשהחפץ חיים אומר לי דבר, אצלי זה כמו דבר השם מסיני. תשמע מה שהוא כותב, תסתכל בהקדומה של המשנה ברורה, תדעו לכם, אין שבת או אין מצווה, אין עבר, הוא לא קיבל את המזון שלו. האור החיים הקדוש כותב שם בפרשת ראה, בפרשת עקב, בדברים, על הפסוק, כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום, תשמרו לעשות למען תחיון ובתם וירשתם את הארץ. הוא אומר, מה זה כל המצווה? המצווה, מה זה כל המצווה? הוא אומר, יש אנשים שהחליטו החלטה שהם מצווה מסוימת לא מקיימים. אין להם כוח. לא מתאים אתה קורא לזה יחיאל. אני רוצה להגיד לך שגם הוא זה, אני משתמש בדרך כלל, אתה מכיר את ההלכה הזו של לעבור לפני המספלל? הרבה אנשים לקחו טיפקס, מחכו את ההלכה הזו. אין, לא קיים אצלם. אדם אומר 18, הרדוי צחרין הער, לא קיים אצלו. תשמע איך התייחס לזה רב מוישה פיינשטיין, שטלפן אליו הרב פה מחוב הרב קוק, ורצה לשאול אותו שאלה. ושם באמריקה זה היה בוקר אחרי שחרית, והוא צלצל אליו ב-2-3. אז אמרו לו, הרב, יש לך טלפון במשרד. אבל איזה בחור עמד, נגיד עמד פה, ורב מוישה רצה לצאת למשרד, הטלפון פה, אז הוא חיכה שהוא יגמור 18. 5 דקות, 7 דקות, ואז שיחת טלפון לחול הייתה לא כמו היום, הייתה שיחה, לקח איזה סכום. אז אמרו, הרב, הוא מחכה זה הרבה זמן. הוא מחכה שם על הקו. אומר לו רב מוישה, אבל אתה לא רואה שיש פה קיר? יש פה קיר רציני. אתה לא רואה פה שיש פה איזה מחסום? חיכה למעלה מ-20 דקות וענה לו, וזה עוד גדלה של רב מוישה, שלח לו צ'ק הביתה, איזה $100, אתה לא חייב לסבול מהדקדוקים שלי או מהקיום מצווה שלי, שתם הבן אדם לחבר או שלו, מה הוא השם? הרב רוצה אותו, שיחכה. בכל אופן, נתן לו, שמעת ההתייחסות, לא תוכל לאכול בשעריך, אתה לא יכול, לת לך רשו. הוא ראה את האיסור כמציאות, זאת העובדה. אומר האור החיים הקדוש, כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם תשמרו לעשות, למה? למען תחיון. תראה, כשהבורא אומר לי שקיום המצוות הוא חייך ואורך ימיך, מי שיגיד לי שיש פה הגזמה, אני לא אוכל לשתות מהיין שלו. שאלה של כפירה. הבורא מגדיר דברים ברורים, כי הם חיינו. החיים לא נמדדים לפי כמה צ'יפסים וכמה פולקס אתה אוכל. נמדדים האם אתה בונה את המציאות של החיים הנצחיים שלך ומזין כל איבר ואיבר. הוא חייך, הוא ממילא אורך ימיך. כשאדם גומר את ה-120 שנה שלו, לא שמעתי אף פעם שיגידו, אוי, איך שהוא אהב שניצלים, משהו, איך שהוא אכל אותם, הם היו אהב שמנים מאוד, מעולם לא הספידו הספד כזה. איך שהוא אהב לאכול צ'ון טרח, מאוד רח דווקא, הוא ביקש תגיד שיהיה לו רח. מישהו אמר את זה על מיתוסוי? היה איזה ראש ממשלה שנשיא מדינה אמר עליו, טוב שתינו הרבה יחד, אבל זה דבר נדיר, זה לא, אין דבר כזה, זה דבר לא, לא קיים ולא מציאותי. למה? כיוון שהם מבינים בשעת אמת מה זה, מה אדם ומה עניינו. אומר האור החיים, תאר לעצמך אדם שיש לו בעיה בציפורן ברגל, ציפורן של אצבע אחת, חודרנית, כל הזמן בעיות שהיא חודרת ועושה כאבי תופת ועושים פעולות כירורגיות וזה לא עוזר. כל פעם זה חוזר וגדל לתוך הבשר. בא לו הרופא הכירורג, אומר לו, שמה, מה השונה, אין לי קצת, אין זו, בוא נחתוך את האצבע, שלום על ישראל. בוא נחתוך, אצבע זה לא דבר שהנשמה תלויה בו, אף אחד לא רואה את זה, בוא נגמור סיפור. תוך יום תלונה לקופת חולים, רופא במקום לרפא, הוא חותך חיתוכים. מה אתה חותך? אתה רופא אתה? חותך לשניים. פותר. אף אחד לא מוכן לוותר על אצבע קטנה, הוא רוצה להיות שלם. אדוני, כשאתה תגיע למעלה, תראה שאתה לא שלם, חסר לך אוזן משום ששמעת דברים אסורים. יש רכילות ברדיו, תבין את זה. עין, ראית דבר אסור, אין עיניים, זה סימא את העין שלו. על בילום כתוב, נאום הגבר סתום העין, אומר שם התרגום, נאום הגבר דשפיר חזי, שמעת זה? הוא רואה טוב דווקא. שואל הבעל התניה, מה זה הוא רואה טוב? סתום עין היה. הוא אומר הבעל התניה, אתה יודע באיזה עין הוא ראה טוב? בעין הרואה או בעין הלא רואה? בעין הלא רואה. בעין הרואה הוא ראה כל כך הרבה דברים טמאים שהוא אטם אותה לגמרי. ברוך השם, הייתה לו עין אחת שאותה הוא לא טמא. טמא אותיות אטום. בה ניתן לראות. ותחזנה עינינו, אז אני מאחל לעצמי שאני אוכל להיות בעל הסוגה לראות באמת קדושה ולא אטמתי בתומעה את עיניי. זה נקרא כל המצווה. אומר האור החיים, כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרו לעשות. למה? למען תחיו. אתה מוכן לוותר על אצבע אחת? אצבע אחת, שחרר, תחתוך שם. מה? כל המצווה, אתה לא מוכן, תבין שזה המציאות שלך. אולי פה המקום להזכיר את מורנו ורבינו אמר הדאטרה, שנפטר עכשיו לפני שבועיים, ראש הישיבה הרב סלמון, הגאון רב ברוך שמעון סלמון, ראש הישיבה, אמר הדאטרה, ראש עבודה, באמת כאב גדול, קשה לדבר על זה, זה עדיין פצע טרי ושוטט דם, וזה זעזוע גדול. אז הוא היה רגיל לומר שיהיה לעילוי נשמתו, שהוא שמע מאחד התלמידים של רב ברוך בר לייבוביץ', בעל הברכת שמואל, שהוא היה נוכח פעם בברכת שמואל בכנס של רבנים לחזק בני תורה, לחזק ישיבות. אז אחד הדוברים דיבר, והציבור ראה שרב ברוך בר מאוד לא מרוצה מהדיבורים, למרות שלא הבינו למה הוא לא מרוצה, כבר שהוא דיבר טוב. מה הדובר הזה דיבר? אחד הרבנים אמר, ורב ברוך בר ישב שם ושמע אותו, שהתורה היא כמו מים, התורה היא כמו לחם, התורה היא כמו אוויר, חייבים לחזק את התורה ולתת הרבה תמיכה לזה, אחרת אין חמצן, אחרת אין אוויר. וככל שהוא יותר מרבה בשבח התורה ומדמה את זה לאוויר וללחם ולמים, רב ברוך בר על הכיסא לא מסכים, כאילו שברנתם שדרישתם, לא הבינו מה לא טוב, הוא החזוק גוד. אחרי שהוא סיים, הוא ביקש את רשות התגובה. הוא נעמד על הבימה ואומר, אני מבקש סליחה מהרב על דבריו, אבל אני ממש חולק עליו. מה הוא התכוון לומר שהתורה היא כמו לחם, כמו מים? מה הכוונה? מה זה לחם? לחם זה גורם שמביא תזונה, מביא ויטמינים, מביא כוחות. האדם הוא אדם, והלחם מחזק אותו משום שהוא נותן לו מזון. מים. האדם הוא אדם גם בלי מים, רק הוא צריך כל מיני תדלוקים. כשהוא אומר שהתורה היא כמו לחם ומים, פירושו שהתורה היא גורם שנותן מזון לאדם. שקר! התורה היא עצם המהות שלו. להפך, הגוף שאתה רואה זה אוטו שבסוף מגיע לבור. התורה היינו המבנה של רמח איברים רוחניים ושסה גידים רוחניים, זה עצם החיים. אף אחד לא יגיד שדלק זה האוטו. האוטו זה אוטו ודלק מתדלק אותו. התורה היא לא דלק. תורה ומצוות זה עצם החיים, אין משהו אחר. כל יהודי זה אות בספר תורה. קודש בריחו ישראל ואורייתא חדו, והמילה ישראל ראשי תיבות אומר המגלה עמוקות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. זה המציאות שלך. קודש בריחו ישראל אורייתא. וכשחס ושלום ישראל נפטר, כל מי שבסביבה חייב לקרוע את בגדיו, משום שספר תורה נשרף, אומרת הגמרא. איזה ספר תורה? אדם חילוני לא פתח ספר כל החיים. כן, יש פה אות בספר תורה שנשרפת כרגע. כשרואים ספר תורה נשרף, חייבים לקרוע. שתי קריאות, אחת על הגביל ואחת על האותיות. יש פה ספר תורה שנשרף. המציאות של יהודי זה יוד ואחרי זה ה' ואחרי זה ו' וד' מתאפינת על איזה שוב ה' י' ק' ו' ק'. זה מה שנקרא מציאות של יהודי. הגוף הזה שאתה רואה אותו בריא, יש לו ריאות שאפשר להשתיל וקיבה שאפשר להשתיל ולב שאפשר להשתיל ולהחליף ומיני חלקי חילוף, אבל זה לא האדם. זה מה שנקרא נעליים שלו. נעליים זה המעטפת של החלק התחתון, וכשהוא יוצא משם זה משהו מבהיל. כשאמא נפטרה, שמנו לה אפר על האפפיים, לפי המנהגים בכמה וכמה בתי קברות בארץ ישראל, על פי קבולה. הבנים שמים קצת אפר, אפר וחול על האפפיים. פותחים את התחריכים, שמים אפר, וזה תיקון גדול על פי קבולה. מישהו לא היה מסוגל לעשות את זה. אמרתי לו, תשמע, זה לא אמא וגם זה לא אבא. אמא ואבא כבר לפני כמה שעות נמצאים למעלה. הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. התבצעה פה הפרדה. זה הנרתיק שלהם. זה האור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. זה הסכך. למה קוברים עוד כמה דקות? משום שארון קודש שהתיישן ובלה, דינו להיגנז. למה? למה לא שמים אותו באיזה ארגז של גרוטאות? הרי הספר, הוא לא ספר תורה, הוא סתם קרשים, משום שהוא היה נרתיק לקדושה. הוא היה נרתיק ותשמיש לקדושה, אז נספגה בו קדושה. כנה לגוף הזה, הוא היה נרתיק לרוח השם שבנו. אז הרוח הלכה, אבל כיוון שכך וכך שנים הגוף הזה, הידיים, הרגליים, כל המערכת היו נרתיק למציאות של ויפח באפיו נשמת חיים, לנפיחת נשימת פיו של הבורא בו, אז יש דין לגנוז, משום שתשמיש יקדוש הנגנוזים. ואם הוא קידש את הגוף הזה וביצע סטריליזציה של מה שנקרא לא ניתנו מצוות אלא כדי לצרף בהם את הבריות, לסגסג את השיגים, הוא גם יקום לתחיית המתים. אז הוא הסכים לגשת עם יד רועדת ולשים קצת חול על האף הפיים. זה לא אמא בכלל, זה האוטו של אמא. כשאתה הכרת את אמא, הכרת את האישיות, לא את החתיכות בשר. תפסיק להיות מצומצם כזה. המצודה דוד אומר שהדבר הכי רחוק לאדם זה גוף של מת, אבי אבות התומה, בשביל שההוד שלו, ההדר שלו, זה כשיש לו צלם אלוקים. וכשמתבצעת ההפרדה הזו, אז הוא נשאר חתיכת גוף באלמה. זה נורא והיום לראות דבר כזה, נורא והיום, חתיכה. האדם זה האדמל העליון שבו, והוא מורכב מרובדים, רובדים, רובדים, שכפי שאמרנו, נפש, מה שנקרא הבלה דגרמי, ורוח ונשמה, ויש לו בדיוק מספר איברים רוחניים שצריכים את המזון הזה, ולכל עבר יש את המצוות עשה שלו. עד כדי כך שהמפורשים שואלים, תגיד לי, מה קורה בבן אדם היום בזמננו שאין לו את התרייג? יש לנו הרבה מצוות שנמסרו לכהנים, נמסרו לקודשים, אין לנו בית מקדש. יש מצוות שתלויות בתומה ותארה, אין לנו היום את הדינים האלה. יש מצוות שנמסרו בזרוי בזמן שקדושת ארץ ישראל דאורייתא, ואין לנו. החפץ חיים עשה ספר מצוות קצר של המצוות שנהוגות בזמן הזה. יחסית זה ממש דלים וראשים אנחנו. כ-110-115 מצוות לא תעשה, וכ-90 מצוות תעשה, זה הכל. אז מה יהיה איתנו? איפה המזון? איפה האפשרות? מה? כולם יהיו בעלי מומים? את השאלה הזו שאלו כמה קדמונים בראשם השפטר, עוד ועוד ועוד, גם אולי בראשונים, ראיתי את זה באחרונים שלקטו, והם אמרו שהדבר הזה שאלה הגמרא. הגמרא מספרת סיפור שבא אותו גוי גר להילל הזקן ולשמי הזקן. ומה הוא ביקש ממנו בגמרא בשבס? גיירייני ולמדייני כל התורה כולה כשאני על רגל אחס. הילל שמי דחאו באמת הבניין שבידו, והילל אמר לו משפט אחד. מי דהלך סני לחברך לא תעביד, ואידך זיל גמור, מה זה? מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך, ואידך זיל גמור, מה זה? אומר הספסם, שאולי מה שהוא התכוון לשאול. מה הוא התכוון? איזה מין דבר זה? מה רמוז פה בגמרא? אחד רצה לעמוד, מה הרעיון שהוא עומד ככה ולומד, מה זה? שב רגוע, תלמד, מה הוא עומד על רגל אחת? מה זה? הוא אומר, אתם אומרים שהגוף הוא בסך הכל מעטפת שנקראת נעל, והאדם זה רמח ושסה איברים רוחניים וגידים רוחניים. ואמרנו פעם, לא נריך בזה עכשיו, רמח זה אותיות רחם. רחם זה מקום של התרקמות לצורך עתידי. 9 ירחי לידה, ששם התינוק והעובר מתרקם ומתייצק לצורך נצחיותו ועתידניותו. זה הרמח שלנו פה בעולם הזה. זה רחם שבאמצעות רמח מצוות הופכים את החומר, שזה גם אותיות רמח, את החמור, שזה אותיות רמח, למוכנים לעולם המחר, שזה גם אותיות רמח. רחם, רמח, חמור, חומר, מחר, חרם. באמצעות רמח אנחנו הופכים את החמור למוכן למחר. תגיד לי בבקשה, הרי אין בבן אדם אחד בשום אופן את כל התרייג? זה נקרא רגל אחס. עומד על רגל אחד פירושו, הוא קטע משלם. יש מצוות לכהנים ולא ללוויים, לנזיר, למלך. אין את זה. לא שייך בכלל שמה שכל המצוות יקוימו באדם אחד. אז על כורחנו אדם יבוא למעלה מחוסר עבר. זאת הייתה השאלה. שתי תשובות הוא ענה לו. אתה יודע מה שהוא ענה לו? תשובה ראשונה, מי דהלך סני לחברך לא תעביד. מה פירוש? תתחבר לכלל ישראל ואהבת לרעך כמוך. מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך. נכון, שנו עליך שמעליבים אותך? שנו עליך שגונבים לך את הצ'יפס בארוחה? אל תיקח לחבר גם ולאח שלך. תהיה חלק ממנו. ואז אתה נהיה לא עבר המדולדול, אלא חלק מכלל ישראל שהוא נשמה אחת. ואז המצוות של הכהנים מקבלים ומזרימים לך את הויטמינים. אם אני אוכל עכשיו תפוח, הויטמינים והמרכיבים התזונתיים שבתפוח מגיעים לאצבע פה, וגם מגיעים לאצבע למטה, בתנאי שהאצבע מחוברת לגוף. אבל אם חס ושלום לאדם יש עבר מדולדל שעומד להיקרת, נמק וקריטה, כל מה שיוכל לא מגיע לשם, משום שהוא לא חלק אחד עם הגוף. אבל אם אדם אוכל לחם, שותה מים, כל הגוף שלו מקבל את התזונה הנכונה בהתפרסות שיש למערכת כלי הדם של 120 אלף קילומטר כלי דם. אמר לו הלל הזקן, שמע, אתה רוצה לקבל את התועלת מנצרות של לוויים, של קויאנים, של עניים, של קודשים, תתחבר לכלל ישראל. מה זה יקרה להתחבר? אתה דואג שיש חולה שאין לו תרופה, אתה דואג שיש איזה אלמנה שנמצאת בדיכאון, אתה מרגיש קשר לעם היהודי שהוא אחד, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד. אומר הרמק בספר תומר דבורה, רבנו משה קורדוברו, שכלל ישראל זאת נשמה אחת עם פרקים פרקים, מחוברים אחד לשני. אם מישהו חוטא ופותח קולנוע, כמו שהרב סלמון היה אומר, הוא מטביע את כולנו, ואל יגיד, אני אצלי פותח ושם לי איזה זה. מה זה נוגע אליך? מה זה נוגע אליכם? אתה עושה אצלך חילול שבת, זה מכניס מים לספינה, וכולנו נקבע פה. מביא את החזל הידוע. קנה כרטיס ב$3,000 לנסוע באיזה נסיעה, ואחד שם בתא שלו עשה חור, רוצה מי ים טריים, רב חובל רואה שנכנס פה מים, עוד 5 דקות, 10 דקות כולם במים, מיד בחדר 338, מיד שלח את הפקחים, פורצים את הדלת, זורם שם מים. מה? אומר, זה שולי כרטיס, קניתי, שלא קניתי, מה אתה רוצה? זה שולי. תראה, אתה נורמל, אתה מדבר, מה זה קנית? קנית לנסוע, לא להטביע את כולנו. הוא מדליק לו שם חשמל, עושה לו שם קולנוע, ואני זה, חייב ותן לחיות, מה אתה רוצה? תן לחיות, מה אתה מתערב? אתה מטביע את כולנו, כולנו ניפול מזה, מכל הפיגועים וכל מה שהולך פה. עם ישראל זה אחד, אחד. זה התשובה הראשונה של הלל לאותו גר. תבין, גם אם אתה לא כהן ולא לוי, תתחבר לכלל ישראל. אבל עדיין הייתה שאלה, מה נעשה בתקופתנו, שגם בכל העולם אין כהנים שעושים מצוות של כהונה, אין מקדוש, כל העולם אין לוויים שעושים מצוות של לוויה, אין בכלל קודשים, אין ארץ ישראל דאורייסה. לצורך זה אומר השפת אמת, הלל ענה לו תשובה מספר 2, ואידך, ואידך זה כמו שנאמר בחז"ל, הצווית נטרץ, תירוץ שני, זיל גמור, לך תלמד גמרא, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת. יש מה שנקרא, שמעת על תרופה שנקראת צנטרום, אתה לוקח קפסולה אחת 20 ויטמינים. בתורה יש הכל, כמו רבי מנוחס, וזאת התורה לעולה ולחטאת למנחה. כל העוסק, לא רק עוסק בתורת חטאת, סתם עסק תורה, זה מין ויטמין כללי כזה. זה הסיבה שעושים דגש משיעורי תורה, להרבות ולהוסיף, משום שזה במקום הויטמינים של המצווה עצמה. חז"ל בסייטי אומרים שעל כל מצווה ניתן 4 בריתות, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. גם אם אין לי את המצווה, אני לומד הלכות פסח, מה שעושים בערב ליל הסדר, לומדים את סדר ההקרבה ואומרים את הסדר של ההקרבה, משום שהוא נשלמה פרים שפתנו. כנ"ל שאני לומד משהו לא אקטואלי, אדרבה, במקום הויטמינים שיש לי מהמצווה שאני מנוע, אני לומד הלכות שמיטה, הלכות תרומות ומעשרות. זה הכי אקטואלי, לבנות את האישיות שלי. לפעמים שומעים דיבורים, למה אתם לומדים קודשים, זרועים, נשים נזיקים? תלמדו הלכות אקטואליה, רק אקטואליה. הם רוצים שיהיה מיחם, דין ברז, ככה שיהיה. ודאי שחשוב ללמוד למעשה. אבל כל החלקים, אומר הרלב"ג, שאינם אקטואליים, זה הכי אקטואלי שיש. הרי יש לך איברים בלי מזון, תלמד לפחות את המינים של הקורבן הזה. כך אומר החפץ חיים במאמר תורה אור, שהוא מעודד ללמוד קודשים. דווקא משום שאין לנו קודשים היום, תלמדו את כל קודשים במקום העשייה, כדי לקבל את הויטמינים שלא תבואו בעלי מומין למעלה. זה המבנה של אדם. אשר על כן, נחזור לענייננו, שני פתרונות יש. איך יהודי יגיע שלם? חיבור לכלל ישראל, או עוסק בתוירס. עכשיו נסגור את השאלות שפתחנו בהן, רבותיי. שאלנו שאלה, איך אפשר להגדיר אדם שיש לו 365 איסורים, כבלים, חבלים, כאדם חופשי? תשובה, תראה, כשהבורא אמר לדוגמה לא לאכול תותים שלא נבדקו, משום שיש בהם תולעים, ובתולעים יש איסורים רבים. אדם רואה תותים, רואה בגט בלי הכשר, אולי לשו אותו בביצה עם דם, אולי לא הפרישו חלה, לא הפרישו מעשר, אולי לא ניפו את הקמח בנפת משי, אוק, מלא זחלים שלא רואים אותם. עכשיו שים לב, מי מתאווה לרצות לאכול? הוא נמצא בטיול בדרום, טיול במזרח, טיול בבניאס. הוא רוצה לאכול משהו, בגט, אין גוף רציני שמכשיר שבדק את זה, והוא מתאווה לאכול את העוגיה, את הבגטי. מי מתאווה? הסוס או הרוכב? הסוס רוצה. עכשיו, הרוכב יודע שבגט הזה יש יריות, זחלים, חלב, יש בעיה חמורה של תבל, בעיה חמורה, הרעלות מסוגים שונים, לא מופרש מעשר, בעיות של ספיחים בשביעית, הוליכו את זה בשבת, אלה ואחד עניינים. אין היום מוצר מזון שאין בו ערבובים של מה שנכנת, מה שנקרא טכנולוגיות מזון, ליפות אותו, לשים לו חומר עמידות וכדומה. הגוף מתאווה, הסוס רוצה לאכול. אז מה עושה הבורא? אוסר אל תאכל, תיזהר. אני רוצה לשאול, מה הוא עושה פה בעצם? נותן לי, מאפשר לי לחיות חיי נצח וקושר את הגוף. כמו שאותו שכן באולם קשר לו באזיקים את הידיים משום שהטריגליצרידים שלו בשמיים, וזה שיא החירות. הגוף רוצה לקלקל, להאחיר, להרעיל את המציאות הנשמתית. קושרים אותו ב-365 קשרים. קושרים אותו כדי שלא ירעיל אותו. בא לו להסתכל טלוויזיה, בא לו לראות איזשהו סרט, בא לו לא לשמור על העיניי. הגוף מתאווה, פה קנאה, פה תאווה, פה כבוד. צריך לקשור את הגוף הזה. כשקושרים את הגוף, זה פעולה חירותית מהדרגה הראשונה שיש במציאות. הוא עושה את המציאות האמיתית של רצונו, ולא נותן לרוצח לרצוח את הרוכב. אלה האיסורים של התורה. שאלנו איך דוד המלך אומר בו זמנית בנשימה אחת, אנא השם כי אני עבדך, אני עבדך בן עמתך, אני עבד, ובו זמנית פיתחת למוסריי. אומר דוד, אני רוצה להיות משוחרר ולעשות את מה שאני רוצה. אבל מה לעשות שיש סוס שמתאווה? פה הוא שומע דברים אסורים, פה הוא מדבר דברים אסורים. אז אתה קשרת אותי כמו עבד, אנא השם אני עבדך, אני שומע, מציית, לא נותן לסוס הזה להשתולל, וממילא אני משוחרר מרצונות אחרים ומבצע את מה שאני רוצה. מי לא מכיר את הרמב״ם בפרק ב' בהלכות גיטין, גירושין? כותב שם הרמב״ם שאם גבר נפסק עליו דין שהוא חייב לגרש את אשתו אבל הוא סרבן גט, מרביצים וקופין עד שייתן. שואל הרמב״ם, הרי גט כפוי פסול, יש אתיש, ואם לקחו בן אדם רגיל והכריחו אותו לתת גט, היא נשארת יש אתיש, ומי שיעמיד ממנה ולדות זה ממזר. אז מה קרה שפתאום ילצו אותו לתת והוא צועק, אני לא רוצה, ילצו אותי, באיומים. אומר הרמב״ם, גט כשר ואשתו פנויה ובניה לא ממזרים. למה? כיוון שבדין ציווה על פי התורה שהוא חייב לגרש אותה, הרי נפשו האמיתית רוצה לקיים רצון בית הדין. זה שהוא לא רוצה, זה הסוס לא רוצה. שימו לב, זה מגיע כבר להלכה, לא רעיון מוסרי, הלכה למעשה. נותנים מכות לסוס כדי שיאפשר לרוכב לבצע את רצונו. הרוכב, היינו בעתו של אותו בעל מגרש, כן בנפשו ובנשמתו רוצה לקיים רצון הדיינים, אלא שסוסו בעל תאווה, בעל נקמה. אמרו לי שהיה אחד בבית סוהר 30 שנה שלא רצה לתת גט לאשתו, היה פסחת כזה ומת בבית סוהר. מידות של נקמנות, מידות רעות של גוף רע, של סוס מזעזע, אבל הנשמה היא הנשמה. אז אני קושר את הסוס ומאלץ את הסוס להפסיק להפריע, לרצות לקיים את רצון הדעה. זה החירות האמיתית, שאני מיישם את רצוני האמיתי. זה נקרא בן חורין. אשר על כן, אין לי שום שאלה. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה פירושו, הוא בעצם עושה את הרצון האמיתי שלו, ולא נותן למערכת המפריעה, זה מערכת המצוות. הוא קושר את הגוף מלעבור על 365 סוגי רצונות וחשקים של קנאת אהבה וכבוד, קושר, והקשירה הזו, זה החירות. משום שהוא קושר ויורה במחבל, אתה לא תפריע לי לעשות את רצוני. יש פה צלחת? אני לא אוכל, אני שולט על הצלחת. יש פה חשש ספיחין של שביעית, לא ייכנס לגוף שלי. אני לא ארעיל את נשמתי. שם יש איזה מראות אסורות בז'בוטינסקי, לא אעבור שם. הגוף מתאווה, אתה לא, גוף סוס, אתה לא תרעיל אותי. אני רוצה להיות טהור בעיניי. וכן הלאה, וזאת החירות האמיתית. אשר על כן, שמדברים על חירות מצרים, יציאה מעבדות פרעה לעבדות השם, איזה מין חירות זאת? רבותיי, כל זמן שאנחנו עבדים לעבדים, אין לנו את החירות ליישם את הרצון האמיתי שלנו. משועבדים לפרעה, הוא מחייב לעבוד, הוא מחייב לעבור איסורים. אז א' ב' של עבדות השם זה לצאת ממפריעים חיצוניים. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. קודם כל, לא לומר אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יוצא חופשי. אני רוצה להשתחרר מאילוצים חיצוניים, אז אני לא רוצה את השיעבוד הזה, והבורא עזר לי לצאת מהפרעוניות הזו. עכשיו, כשאני משוחרר מלחצים חיצוניים, אני מקבל את החיים האמיתיים, וזה מה שמגיעים בפסגת הר סיני ביום החמישים. דרור, הוא קראתם דרור בארץ, זה נקרא אלמא דחירו בספר הזוהר. הוא מגיע למציאות של החירות האמיתית, של הרצון האמיתי להיות מה שאני רוצה להיות, ולא מה שמכתיבה לי החברה, התאווה, היצר, הסוסים מסביב, או לחצים שונים של כל מיני מחויבויות שאינה מן העניין האמיתי. איך הוא מסתפר? איזה גודל כיפה? איזה גודל לבוש? איזה מסגרת אלו בבית? איזה סוג בית? כמה כמות? כמה חדרים? הם יכתיבו לי? מי הם? הם יכתיבו לי מה לעשות עם הזמן שלי ומה לעשות עם הכסף, בגלל שבחברה מקובל להתלבש כך? מי הם? אני רוצה לשמוע מה אומר לי היצרן. מוטב יהיה אדם שותה כל ימיו לפני בני אדם, ולא יהיה שותה יום אחד או רגע אחד לפני המקום ברוך הוא. שאלנו רק שאלה ובזה נסיים. איך זה קשור לחרות וחירות, רבותיי? מה הקשר? אל תקרי חרות אלא חירות. מה זה, משחק מילים? בסדר, אותם אותיות, חט, ריש, וו, תף. חריטה זה מין כתב שעובר מצד לצד בעצם הלוח. מה זה קשור לבן חורין? חור, מה זה? רבותיי, זה בדיוק הנקודה. זה נקרא חוק, חקיקה. מה ההבדל בין כתיבה לחקיקה? מה ההבדל בין לכתוב על לוח לבין חקיקה או חריטה בלוח? תשים לב, כשיש מה שנקרא כתב, אז יש פה שתי מציאויות. המציאות של הלוח והכתב, דיו, את, מה שיהיה. ואני מדביק זה עם זה. אבל כשיש חקיקה או חריטה, אין פה שתי דברים, אלא האות היא חלק מצורתו של הלוח. זה נקרא לחקוק, חקיקה חוקקתי. יש פה חקיקה פירושו שהלוח והאות חדו. המציאות של נשמת ישראל רמוזה בצורת הלוחות. הלוחות זה הלב היהודי, זה ביטוי, לא במקרה כלל ישראל רגיל לעשות לוחות כמו שזה מופיע פה, למרות שזה ממש לא ככה. לא ככה היו הלוחות, אומרת הגמרא. לוחות היו בצורה של ריבוע עם קו באמצע מדובקות, וזה בכלל לא בצורה כזאת של... רק נוצר כלל בעם ישראל, נוצר ממניע כזה לעשות הלוחות כמו כאל דומה ללב, על שם הפסוק כותבי מלוח ליבך. היינו, הדברי תורה הם חלק מאיתנו. המציאות שלנו חקוקה וחרוטה כמו 613 בקבוקונים ריקים שמחכים למילוי על ידי ויטמינים רוחניים של 613 מצוות עשה ולא תעשה. זה צורתו של יהודי. זה נקרא קודשא בריך הוא, ישראל ואורי תחדו. חשבת על זה פעם? מה פירוש היהודי ואלוקים והתורה חדו? היהודי האמיתי, כלומר מציאות נפשו של יהודי, זה תורה. והוא צריך מילוי של כל מצווה ומצווה. ועם זה הוא מגיע למעלה. וכשאין לו את המצווה בפועל, אז את הדברי תירה של אותה מצווה, קורבן פסח, שילוח הקן וכן הלאה. הוא לומד את הדין, זה החקיקה, זה המציאות שלו. זה נקרא אל תקרי חרות אל החירות. אתה יודע למה להיות בן תורה זה בן חורין? משום שאתה חקוק תורה, אתה תורה, כמו שרבי חובר אמר לאותו רב, מה, התורה זה מים? זה חמצן? זה לחם? אתה, כי הם חיינו, זה עצם החיים, כי חיים הם, כמו שאור החיים אמר, כל המצווה שלנו הכי מצווך תשמרו לעשות למען תחיון. תשמע, אתה רוצה לחיות, גם חתול חי, הוא לא חי, הוא זז, יש תנועות, הוא זז בכל מיני, גם שילדים חותכים שלשול, יש תזוזות לחלקי השלשול. זה חיים? חיים פירושו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כמה יותר דבק, כך יותר חי, כי עמך מקור חיים. זה חיים שאינם בתוך תורה, זה חיים מחוץ למציאות, זה סתם תזוזות כמו חיים חתוליים או חיים אכבריים, זה לא חיים אמיתיים. חיים פירושו חיבור של רוח עם הגוף, וזה בעצם המהות של מה שנקרא בן חורין. זה לא במקרה חורין מלשון חור, כן? החור פירושו צורת הלוח. לכן אומר הרמב"ן, ובזה אנחנו בעצם העמדנו את הדברים, הימים הנספרים הם ימי חולו של מועד, כי ימי חולו של מועד. היום הראשון הוא הפתיחה, היום החמישים הוא הפסגה. הימים שבינתיים זה ימים של בניין, אז בעצם זאת יחידה אחת. אם זאת יחידה אחת, אז איך לא אומרים אותו הגדרה בתפילה, כמו שאומרים בשמיני עצרת וגם בסוכות זמן שמחתנו? אז למה לא אומרים בשניהם זמן חירותנו? ודאי שזה חירותנו. זמן מתן תורתנו זה זמן חירותנו. זה הבן חורין האמיתי. הגעתי לקודם כל תנאי א' בחירות, שלא יאלצו את הגוף שלי בכוח לעשות דברים שסורטים את הנשמה, אז יצאתי מהפרעוניות. עכשיו השלב האמיתי זה לנקות את התומעות האלה, את האותמים האלה, ולהגיע אל המינוי האמיתי של מה שנקרא מתן תורה. ולכן שאנחנו היום נמצאים בהכנה לקראת החירות האמיתית, להבין שהחירות האמיתית היא לא שיש לי עצמאות באלמה. עצמאות באלמה יכולה להביא רק סכינאות, רק אלימות ובוטות וחוצפה. שאדם יש לו חופש, יש לו מלא אנרגיות ולא מנותבות למקום האמיתי, לא מתועלות אל המקום האמיתי, תראה מה שקורה ברחובות, יש עודף זמן, עושים את כל הצרות. החירות יש לה מעלה אם משמשת רק הכשר, אקלים, כדי למלא את עצמו ביעדים האמיתיים שלו. זה נקרא מעבדות פרעו, להשתחרר מזה, כדי להיות עבד השם שהוא בן החורין האמיתי, ולא עבד ליצריו, לא עבד לרצונו של הסוס. הסוס משועבד אליי, לא אני עושה את רצון הסוס. הרוכב שולט על הסוס, ויודע שהסוס לא עלול מאוד להזיק לו. אז הוא מנתב אותו, יש לך ידיים, יש לך גוף, לך תלמד תורה, לך תעשה חסד, לך תעודד חולים, לך תשיג כל מיני פעולות אמיתיות שבאמת באמצעות הגוף אני מייצר נצח על פי רצון הרוכב האמיתי. אבל אותו גוף הוא מסוכן, הוא רוצה דברים, הוא שומע דברים, הוא מתחשק לו דברים, מתפרץ בדברים. כאן ישנה הבחירה האמיתית מה עושים עם אותו גוף. וזה מה שלימדו אותנו. פסח הוא מעלה עד כמה שהוא מהווה מקפצה לשבועות. צדוקים לא רצו. צדוקים אמרו, פסח זה חג בפני עצמו, יום עצמאות. אחרי זה כמו השנה חמישי, שבת, ממוחרת השבת, נתחיל לספור. כלומר, רצו לתת מעלה לעצם הפסח כיחידה בפני עצמה, וזה השקר. בחג הפסח אומרים חז"ל, לא כתוב לשום שמחה. בשבועות כתוב פעם אחת לא שני שמחה, ובסוכות שלוש פעמים. למה? אומר הצרור המור, משום שפסח זה בלי תורה ובלי תשובה, אז לא כתוב את המילה שמחה בגולוי בתורה שבכתב. זה רגל, כהכשר. שבועות זה עם תורה, שמחה. פסוקות זה גם תורה וגם תשובה של אחר כפרת חטא העגל, זה עשי. לכן כתוב בספר הזוהר שעניין חג הפסח זה כמו יום הולדת, נולד התינוק, זה נקרא לקחת לו גוי מקרב גוי. חג השבועות זה הבר מצווה, הוא מקבל מצוות. וחג הסוכות זה חג החופה, נכנסים יחד יחדינו בצל ידו, נכנסים לחדר ומתייחדים עם אלוקים. זה צורה של גדילה, זה המבט על העניין הזה, ויש לנו מעלה לפסח רק עד כמה שמיד מתחילים לספור כדי להגיע ליעד האמיתי. ולכן מיד אחרי פסח שהתרכזנו בניסים הגדולים, מתחילים לספור כדי לבטא את העובדה, הנה, הבקבוקונים הריקים מלאים, אנה נמלא אותם, אנה נקיים את נצחיותנו. זה נקרא כי הם חיינו, היא רצון שנזכה להיות בני חורין אמיתיים, נזכה להבין את המשמעות האמיתית של מה זה חיים, מי הם החיים האמיתיים, מה הם החיים האמיתיים, איך מנצלים אותם ומנצים את התחושה האמיתית של השמחה והסיפוך של עוז וחדווה במקומו, ושנזכה לפסח כשר ושמח, נחת וסייעתא דשמיא. תודה.